הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 50 מהלכות יסודי התורה, לאחר שבארבעת הפרקים הראשונים עסקנו במעשה מרכבה ומעשה בראשית, שקשורים למצוות המיוחדות של ידיעת השם, ייחודו, אהבתו ועירתו. הרי כעת אנחנו עוברים להלכות יותר רגילות ויותר בעניינים מעשיים, אבל גם עדיין במצוות כלליות. בפרק הזה, בפרק החמישי, הרמב"ם מדבר על עניין קידוש השם, והדרך העיקרית לקידוש השם היא כאשר האדם מוסר את עצמו למיטה כדי לא לעבור על מצוות השם. בחלק הראשון של הפרק הרמב"ם נותן את הכללים, מתי צריך האדם למסור את עצמו למיטה ומתי לא. בהמשך הפרק מביא הרמב"ם עוד אפשרויות של קידוש השם וחילול השם. הלכה א', כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה. הקדוש ברוך הוא הגדול שלמדנו עליו בפרקים הקודמים, הרי כל עם ישראל, אנשים ונשים, מצווים לקדש את שמו על ידי עשיית מעשים שמקדשים את שמו, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. ומוזרים שלא לחללו, לא לחלל את שמו, שנאמר ולא תחללו את שם קודשי. הדרך העיקרית כאמור לקדש את שמו, לפאר ולהלל ולקדש את שמו, היא כאשר האדם מוכן למסור את עצמו למיטה רק כדי שלא לעבור על מצוות השם. הרי ברור שבכך מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. אלא שלא בכל המקרים מוטל על האדם למסור את עצמו למיטה, וכעת הרמב"ם ייתן את הכללים בדבר. כיצד? כשיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, או יארגנו, יעבור ואל יארג, ברוב המצוות ככולם, הרי צריך האדם לעבור ולא להיהרג, שנאמר במצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. המצוות נועדו כדי שנחיה ולא שנמות על ידם. ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. מחדש כאן הרמב״ם שברוב המצוות שבהם יעבור ואל יהרג, הרי זה חיוב דווקא לעבור ואסור לו להיהרג. ואם הוא נהרג, הרי הוא מתחייב על כך שהוא פגע בנפשו וייתן את הדין על כך בעולם הבא. צריך לומר שראשונים אחרים, כהתוספות והראש, חולקים על הרמב״ם וסוברים שגם בשאר העבירות, חוץ משלושת העבירות המיוחדות, הרי זהו רק היתר שמותר לעבור ולא להיהרג. אבל אם האדם רוצה דווקא להיהרג ולמסור את נפשו, הרי הוא מקדש בכך את השם. הלכה ב', במה דברים אמורים בשאר מצוות? חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, בהם יעבור ואל יהרג. אבל שלוש עבירות אלו, אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג, יהרג ואל יעבור. רק בשאר העבירות יעבור ואל יהרג, שלושת העבירות האלו יהרג ואל יעבור, ובהמשך הרמב״ם יסביר את המקור לעניין של שלושת העבירות האלו. במה דברים אמורים שבשאר העבירות יעבור ואל יהרג? בזמן שהגוי מתכוון להנאת עצמו, כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת, או לבשל לו תבשילו בשבת, או אנס אישה לבוא עולה וכיוצא בזה. צריך להגיד שמדובר באישה פנויה, כי אם אשת איש אז זה בכלל ג' עבירות שצריך להרג. בכל המקרים הללו מדובר בשאר עבירות שהגוי אונס אותו לעשות אותם להנאת עצמו, שהגוי נהנה מזה, ואז יעבור ואל יהרג. אבל אם נתכוון להעבירו על המצוות בלבד, אם הגוי לא נהנה מזה, הוא רק רוצה לגרום לו לעבור על מצוות השם, אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל, יעבור ואל יהרג. עדיין, גם אם הוא מתכוון להעביר אותו על המצוות, אם זה בינו לבינו, עדיין יעבור. ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל, אם זה בפרסיה, יהרג ואל יעבור, ואפילו לא נתכוון להעבירו, אלא על מצווה משאר מצוות בלבד, גם אם זה לא בג' עבירות, אם זה להעבירו על המצוות בפרסיה, הוא צריך להיהרג. הלכה ג', וכל הדברים האלו שלא בשעת השמד, אבל בשעת השמד, והוא כשיעמוד מלך רשע, כן, בוכדנצר וחבריו, ויגזור גזרה על ישראל, לבטל דתם או מצווה מן המצוות, יארג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצוות. בין נאנס בתוך עשרה, בין נאנס בינו לבין הגוי. זאת אומרת שרק אם זה אדם יחיד שרוצה להכשיל אותו, להעביר אותו על מצוות השם, רק אז יש את ההבדל בין יחיד לבין רבים, שרק ברבים יארג ואל יעבור בשאר המצוות. אבל בשעת השמד, כשמדובר על מלך שגזר לבטל את הדת של ישראל בכלל, או אפילו גזר לבטל רק אחת מהמצוות, הרי צריך להיהרג גם בשאר מצוות, גם כאשר זה בינו לבינו. אז אם נסכם את הדינים הללו, הרי בשלושת העבירות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, תמיד יהרג ואל יעבור. בשאר העבירות, אם הגוי עושה את זה להנאת עצמו, אז תמיד יעבור ואל יהרג. אם הוא עושה את זה, אם זה אדם יחיד, גוי יחיד שעושה את זה כדי להעביר אותו על המצוות, הרי ביחיד יעבור, ברבים יהרג, ואם זה מלך שרוצה להעביר את עם ישראל על המצוות, שנקרא שעת השמד, הרי בין ביחיד, בין ברבים, יהרג ואל יעבור גם בשאר עבירות. הלכה ד', כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג, ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו, כפי שכבר הרמב״ם אמר קודם, זאת לא אפשרות לעבור, אלא חיוב לעבור ולא להרג. אם מגיע גוי ואומר לו, תחלל שבת או שאני ארג אותך, לפי הרמב״ם הוא חייב לחלל שבת ולא להרג. וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור, ונהרג ולא עבר, הוא עשה כפי הדין, והוא נהרג, הרי זה קידש את השם. הוא נהרג כדי לא לקיים את מצוות הקדוש ברוך הוא, הרי בכך ישנו קידוש של שמו של הקדוש ברוך הוא. ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה קידש את השם ברבים. כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, דניאל בגובה הריות, חנניה, מישאל ועזריה בכבשן האש, צריך לומר שהם בסופו של דבר לא נהרגו, ובכל אופן הם קידשו את השם, הם כבר היו במקום ההריגה והם קידשו את השם בכך, וכרב עקיבא וחבריו, עשרה הרוגי מלכות שהם נהרגו בפועל, כאשר רב עקיבא לימד תורה שהרומאים אסרו, וכך גם בכל עשרת הרוגי מלכות. ואילו הם הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתם, מעלתם היא הגדולה ביותר, ועליהם נאמר כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה, כך נאמר בתהילים, ועליהם נאמר גם בתהילים, אספו לי חסידיי קורתי בריתי עלי זבח, הם קורתים איתי ברית עד שמוכנים לסבוח את עצמם, אילו החסידים שלי. וכל מי שנאמר בו, יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג, הוא לא קיים את הציווי להיהרג, הרי זה מחלל את השם, חלל את שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מוכן למות בשבילו, ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים, הוא ויטל מצוות עשה שהיא קידוש השם, ועבר על מצוות לא תעשה, שהיא חילול השם. וכאן הרמב״ם מביא חידוש, ואף על פי כן, מפני שעבר באונס, אין מלכין אותו, גם במקרים שבהם צריך היה להרג, אם למעשה הוא לא נהרג, הוא לא עשה כפי הדין שצריך להיות, הרי הוא לא יקבל את העונש. אפילו הרג באונס. זאת אומרת, לא ממיתים אותו, לא מלכים אותו, ואין צריך לומר שאין ממיתים אותו בידין, אפילו הרג באונס, אפילו אם הוא רצח מישהו, כי גוי הכריח אותו, איים עליו במוות, שאין מלכין וממיתין אלא לעובר ברצונו ובעידים והתראה. עונש מקבל אדם רק כאשר, עונש של מלכות ומיתה מקבל האדם רק שעושה את הדברים ברצונו. שנאמר בנותן מזרו למולך, מי שמעביר את בנו על האש לעבודה זרה, ושמתי אני את פניי באיש ההוא. מפי השמועה למדו, כן, איש מפי איש עד משה רבינו. ההוא, שכתוב האיש ההוא, לא אנוס ולא שוגג ולא מוטה. לא שמישהו הכריח אותו, לא שהוא טעה ולא שמישהו יטעה אותו. כי ההוא הכוונה היא בהווייתו ובדעתו, ולא כשהוא עשה את זה מחמת האונס או הטעות. וכאן לומדים קל וחומר, ומה אם עבודה זרה שהיא חמורה מן הכל, העובד אותה באונס, אינו חייב קראת, אפילו מיטה מהקדוש ברוך הוא ואין צריך לומר מיטת בית דין, קל וחומר לשאר מצוות האמורות בתורה. וכאן מביא הרמב״ם עוד ראיה, ובעריות הוא אומר, ולנערה לא תעשה דבר, נערה מאורסה שנאנסה בשדה, הרי היא לא מקבלת שום עונש. אבל אם יכול למלט נפשו ולברוח מתחת יד המלך הרשע, ואינו עושה, הנה הוא כחלב שב על קיו, והוא נקרא עובד עבודה זרה במזיד, והוא נטרד מן העולם הבא, ויורד למדרגה התחתונה של גיהנום. כל הקטע האחרון הזה, לא בכל הגרסאות של הרמב״ם אם הוא נמצא, אבל התוספת הזאת אומרת, שגם אם יש גוי שאונס אותו, הרי הוא צריך לנסות להתחמק ממנו, אם הוא לא מנסה להתחמק, הרי הוא נחשב לעובר במזיד. הלכה היא, נשים שאמרו להן גויים, תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה, ואם לאו נטמא את כולכן, יטמאו כולן, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. אף על פי שהאלטרנטיבה היא שאותה אישה עצמה תטמא ביחד עם כולם. עדיין אסור בידיים למסור להם אישה אחת שהם יטמאו אותה דווקא, וכמובן גם אי אפשר לבחור אישה אחת שהיא זאת שתהיה הקורבן. וכן אם אמרו להם גויים, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו נהרוג כולכם, אז האלטרנטיבה היא שכולם ימותו. ואם כן, יש אפשרות לתת רק אדם אחד, שרק הוא יהרג. לכאורה זה עדיף, עדיין ההלכה אומרת, יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. מכיוון שאין לנו שום דרך לבחור אדם אחד ולתת אותו דווקא, ואף על פי שבמקרה השני, כשלא ימסרו אותו, הוא יארג ביחד עם כולם, עדיין אסור בידיים לקחת נפש יהודית ולמסור אותה לידי הגוי להריגה. ואם ייחדו להם, המקרה שדיברנו עד עכשיו, זה שהם לא אמרו להם מי, אלא אמרו להם תנו לנו אחד מכם. אבל מה קורה ואם ייחדו להם ואמרו תנו לנו פלוני, תנו לנו אדם מסוים, אותו אנחנו רוצים, או נהרוג את כולכם ביחד איתו, אז כאן כבר יש חילוק. אם היה מחויב מיטה כשבע בן בכרי, שהתחייב מיטה בגלל שהוא היה מורד במלכות בדוד המלך, ושם באמת מסרו אותו, אז כפי שמסופר בשמואל, יתנו אותו להם. בכזה מקרה מותר למסור אותו להם, ומכיוון שהם רוצים את אותו אדם מסוים, ואותו אדם חייב מיטה. ואין מורים להם כן לחתחילה, וגם את הדבר הזה לא מורים לחתחילה, זאת לא מידת חסידות למסור אותו. ואם אינו חייב מיטה, יארגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. אם הוא לא חייב מיטה, אף על פי שהם ביקשו אדם מסוים, והאפשרויות הם או שימסרו את אותו אדם, או שהם יארגו את אותו אדם ביחד עם כולם. עדיין אסור למסור את אותו אדם, כי כאמור אסור למסור בידיים, לעשות מעשה של מסירה של יהודי למיטה אצל הגויים, אף על פי שבאפשרות האחרת הם יארגו בלאו הכי את כולם. צריך לומר שההלכה הזאת, אמרו אותה הרבנים בשואה האיומה, כאשר הנאצים ביקשו למסור להם אנשים מסוימים, ומימו שאם לא, הם ייקחו בעצמם, ויותר אמרו הרבנים שאסור למסור בידיים את היהודים לגויים, וגם אם הגויים יעשו אחר כך מעשים חמורים. הלכה וב, כעניין שאמרו באונסים, כך אמרו בחולאים. כיצד? מי שחלה ונטה למות. ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מאיסורים שבתורה, עושים ומתרפים בכל איסורים שבתורה במקום סכנה, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, כמו כשהגוי מכריח אותו, כך כשהחולי מכריח אותו סכנת הנפש, גם כן אסור בשלושת העבירות, מותר בשאר האיסורים שבתורה. חוץ משלושת האיסורים האלו שבתורה, המיוחדים שאפילו במקום סכנה, אין מתרפין בהן. ואם עבר ונתרפא, עונשים אותו בית דין עונש הראוי לו. אם הוא יתרפא בשלושת העבירות, במקרה של שלושת העבירות, גם במקום סכנה, הוא מקבל את העונש. כאן נשאלת השאלה, מה ההבדל בין המקרה הזה, שהוא הציל את עצמו מסכנת חולי, ממיטה, ובכל אופן הוא מקבל את העונש הראוי לו במקרה של ג' עבירות, ולפני כן למדנו שכשהגוי מאיים עליו, הרי בשלושת העבירות אם הוא עבר ולא נהרג, הוא לא מקבל עונש מכיוון שזה עונס. אז ההסבר בזה הוא, כשהגוי מאיים עליו, אומרים האחרונים, הרי נחשב הדבר כאילו הוא לא עשה את זה בכלל. מכיוון שהוא עשה את זה משום ציווי הגוי, הרי נחשב הדבר כאילו הגוי עשה את זה. מה שאין כן כאן, שאף אחד לא הכריח אותו, הוא החליט מחמת החשש של החולי, של הסכנת נפשות, לעשות את זה, אז אף על פי שהוא עשה את זה כדי להציל את נפשו, זוהי החלטה שלו ומעשה שלו, ולכן הוא יקבל את העונש בשלושת העבירות. הלכה זין, ומניין שאפילו במקום סכנת נפשות אין עוברים על אחת משלוש עבירות אלו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הפירוש של בכל נפשך זה אפילו נוטל את נפשך, אז זה אהבת השם. ההפוך של אהבת השם זה לעבוד עבודה זרה, אז על זה צריך למסור את הנפש. בנוגע לשפיכות דמים, והריגת נפש מישראל לרפות נפש אחרת, או להציל אדם מיד הנס, דבר שהדעת נוטה לו, שאין מאבדין נפש מפני נפש. הגמרא אומרת, מי חזי דדם הדידך סום הכתפי, מה פתאום החלטת שהדם שלך יותר אדום, מדוע אתה הורג את השני כדי להציל את עצמך? והעריות הוקשו לנפשות, שנאמר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה של גילוי עריות, התורה מקישה ביניהם, וגם בגילוי עריות, יארג ואל יעבור. ח', במה דברים אמורים שאין מתרפים בשאר איסורים, אלא במקום סכנה? בזמן שהם דרך הנעתם, כגון שמאכילין את החולה שקסים ורמסים, או חמץ בפסח, או שמאכילין אותו ביום הכיפורים. אבל שלא דרך הנעתם, כגון שעושים לו רטייה או מלוגמה לסוגים של תחבושות, מחמץ או מעורלה, שהדרך היא לאכול אותם, וכאן משתמשים עם זה לתחבושת, או שמשכין אותו דברים שיש בהם מר מעורב עם איסורי מאכל, שראין בהם הנאה לחך ולכן זה לא דרך הנעתם, הרי זה מותר, ואפילו שלא במקום סכנה. אם הוא חולה והוא צריך רפואה, מותר לו להתרפא, כשזה שלא דרך הנעתם, גם כשזה לא סכנה. חוץ מכילי הקרם ובשר בחלב, שהם אסורים אפילו שלא דרך הנעתם, לפיכך אין מתרפין מהם אפילו שלא דרך הנעתם, אלא במקום סכנה. מה ההבדל? שאר האיסורים כתוב בהם הלשון של לא תאכלו, וכדומה איסור אכילה זה כדרך האכילה. מה שאין כן כילי הקרם לומדים את זה מפן תקדש המלאה, או בשר בחלב מלא תבשל גדי בחלב אמו, לא כתוב לשון אכילה, ולכן זה לא צריך להיות דווקא כדרך. הלכת ת, מי שנתן עיניו באישה, וחלה ונטה למות, ואמרו הרופאים אין לו רפואה, עד שתיבאה לו, ימות ואל תיבאה לו, אפילו הייתה פנויה, שהדין פה, זה לא בכלל גילוי הריות, ואין כאן את הדין של יארג ואל יעבור. ואפילו לדבר עמה מאחורי הגדר, אין מורין לו בכך, וימות ולא יורו לו לדבר עמה מאחורי הגדר. צריך להגיד שכל זה זה סיפור שהיה, שהגמרה מספרת בסנהדרין, ולא יתירו לו לדבר איתה אפילו מאחורי הגדר, אפילו שהוא נטה למות. והטעם לזה, שלא יהיו בנות ישראל הפקר, ויבואו בדברים האלו לפרוץ בעריות. חכמים חששו שהדבר הזה יביא לידי פריצה של גדר העריות, ולכן הם אסרו את זה. עד כאן העניין של קידוש השם וחילול השם, במובן שאדם צריך למסור את עצמו למיטה במקומות שבהם הוא באמת מחויב בזה. וכעת הרמב"ם מביא עוד דוגמאות לקידוש השם ולחילול השם. הלכה י', כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, בשעת בנפש, במין זלזול, להכיס, הרי זה מחלל את השם. ולפיכך נאמר בשבועת שקר וחיללת את שם אלוקיך, אני השם, כי מדובר במקרה שבו הוא לא נהנה בכלל, הוא רק עושה את זה להכיס. ואם עבר בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים. וכן כל הפורש מהעבירה, או עשה מצווה, לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא עירה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, מאשת פוטיפר, הרי זה מקדש את השם. כאשר אדם מקיים מצווה רק לשם הקדוש ברוך הוא, הרי זה קידוש השם, וכאשר אדם עובר עבירה רק כדי להכיס את הקדוש ברוך הוא, הרי זה חילול השם. יהודה א', ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה, ומפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואף על פי שאינם עבירות, הרי זה חילל את השם. הוא מייצג כביכול את הקדוש ברוך הוא, הוא אדם ידוע כגדול בתורה, מפורסם בחסידות, ואז צריך להיזהר מאוד במעשיו. כגון שלקח ואינו נותן את דמי המקח לאלתר, הוא לא משלם מיד, והוא שיש לו, ויש לו מה לשלם. ונמצאו המוכרים טובים, והוא מקיפם, והוא אומר שהוא ייתן להם בהזדמנות אחרת, ואנשים חושבים שהוא סתם כך לא מתכוון לשלם. או שירבה בשחוק או באכילה ושתייה את סלע מהארץ וביניהם. או שדיבורו עם הבריות אינו ונחת, ואינו מקבלם בסבר פנים יפות, אלא בעל קטטה וחס, וכיוצא בדברים האלו. הכל לפי גודלו של חכם, צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין. ככל שהוא יותר גדול בתורה ובצדקות, כך הוא צריך יותר לדקדק על עצמו, כדי שלא יחלל שם שמיים. ולהפך, יש את העניין של קידוש שם שמיים. וכן אם דקדק החכם על עצמו, והיה דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עמהם, הוא מקבלם בסבר פנים יפות, הוא יודע מה קורה איתם, הוא מקבל אותם יפה, ונעליו מהם ואינו עולבם. אם מעליבים אותו, הוא לא מעליב בחזרה, מכבד להם ואפילו למקילין לו, הוא מכבד אפילו את אלה שמזלזלים בו, ונושא ונותן באמונה, לא מרמה ולא ירבה בעריכות עמי הארץ וישיבתם, הוא לא יושב בחברת עמי הארץ, לא מתארח אצלם, בארוחות כמובן כאילו שהם במצב שבו הוא גורם לחילול השם, ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה, עטוף בציצית, מוכתר בתפילין, ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם, כמובן שלא יפרוש מדי משאר האנשים, עד שכולם ישתוממו ויגידו זה מוזר איך שהוא מתנהג, אז הוא לא מתנהג בצורה כזו, עד שימצאו הכל מקלסין אותו, משפחים אותו ואוהבים אותו ומתאבים למעשיו, הרי זה קידש את השם, ועליו הכתוב אומר בישעיה, ויומר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי ציירקוס.
חזקים מחוברים משדרים כל חיים.